יום, יום ראשון, חמישה באלול תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימוד הלכות תשובה לרמב״ם, פרק ראשון, הלכה ראשונה. אני חושב שאנחנו עדיין בהלכה ראשונה. מי מתנדב כאן לקרוא? אף אחד לא רוצה להתנדב? טוב, אז אני... השם הבאת הספר, אז אני יכול לקרוא. תודה. כן, אנחנו התחלנו לעסוק בווידוי, כן? עסקנו בעניין התשובה. השאלה אם התשובה היא מצווה, בכלל המצוות, אם לאו, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בדבר הזה. עסקנו ביחס בין התשובה על חטא לבין התשובה הכללית, העולמית, הקוסמית, שהרב קוק מדבר עליה. וגם ראינו שהרמב״ם בעצם רומז לה, כי הרי ברור שהרמב״ם לא נעלמו ממנו דברי הרב קוק. ואנחנו הגענו עכשיו אל הווידוי. אז אני חוזר פה ללשונו הזהב של רבנו הגדול הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון ובין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. ובזאת עסקנו רבות בשיעור האחרון, שעסקנו בשאלה של הביטוי לפני האל, שהחטא, עיקר הנזק של החטא, זה שהאדם חי במצב של הסתר פנים, שהוא לא עומד במצב של פנים אל פנים עם האלוהות, ואילו התשובה משיבה אותו לפני האל. מצב של פנים אל פנים. הערה קטנה כדי לסגור את הנושא הזה. היהדות מדברת בדרך כלל על מפגש עם האלוהות במונחים של פנים אל פנים, ולא במונחים של התמזגות. יש בפילוסופיה הכללית מושג כזה, אוניו מיסטיקה. זה ההתאחדות המיסטית, שהאדם הופך להיות חלק, כלול, בלוע, בתוך האלוהות. זאת השאיפה של המיסטיקות השונות, והמיסטיקות השונות אומרות גם שזה אפשרי. ואילו ביהדות יש שאיפה כזאת, נקראת להשתאווה בגופה דמלכה, ככה נאמר בספר הזוהר, שהנפש משתוקקת להישאב במלך עצמו, גופה דמלכה, כן, במלך עצמו. אבל התוצאה היא דווקא פנים אל פנים. כלומר, בעוד שההתאחדות המיסטית יש בה קונוטציה, ואולי אפילו יותר מזה, של מוות, ביהדות מדברים על פנים אל פנים שזה דיאלוג. אם כן, יש חיות. ובחרת בחיים. אז זה המשמעות של התוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם וגומר והתוודו את חטאתם אשר עשו. עכשיו אנחנו עוברים למילים הבאות, זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. וידוי דברים, מה פירוש וידוי דברים? לעומת איזה וידוי שהוא לא של דברים? זה וידוי, להוציא בפה זה לכאורה וידוי דברים. מה, זה לעומת מה? מה הוא הוידוי שהוא לא וידוי דברים? וידוי בלב. מה? בלי דברים. זאת אומרת, וידוי בלב. שאדם מוודא לעצמו או מכיר וכדומה, כל אלה הם תופעות פנימיות. אבל מצוות הווידוי היא לומר בפה. וכאן יש אפילו פירוט, כיצד מתוודין? אומר כך וכך. נשאלת השאלה, למה זה חשוב שהווידוי יהיה בפה? ונאמר שאדם הגיע להכרה של החטא, ובתוך ליבו אומר חטאתי. בשביל מה צריך גם שהוא יאמר את זה בפיו? זה באמת כאן חידוש, כי הרי אמרנו שלגבי התשובה, עצם הרעיון של התשובה הוא מובן מאליו, עד כדי כך שלפי הרמב״ם איננו כלול במצוות. אבל זה שצריך לומר בפה זה באמת חידוש, אלמלא התורה, לא היינו יודעים שזה כל כך עקרוני. נשאלת השאלה, מהו הרציונל מאחורי האמירה בפה? כן, בבקשה אדוני.
האם הרהור תשובה שמדבר עליו זה גם בפה?
לא, הרהור תשובה זה בלב, הרהור בהגדרה זה בלב.
זאת אומרת, הרהור תשובה זה כבר תשובה.
הרהור תשובה הוא כבר תשובה, נכון. מי אמר שווידוי זה התשובה? כתוב, אני רוצה להזכיר לך מה שקראנו. כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. אז הוא צריך לעשות תשובה. אז דבר אחד, הרהור תשובה הוא כבר תשובה. עכשיו יש לו חוץ מזה מצווה להתוודות. ואז אני שואל, בשביל מה? שהווידוי הזה יהיה בפה. זה מה שמעסיק אותי בשלב הזה של הלימוד.
זה לא יישאר רקטי כמו שאדם מבקש סליחה
מחברו. כן. מה אתה מתכוון ריקני? זאת אומרת ש... למה שלא יישאר רק בתור עירור? זה מה שמטריד אותי כאן. מה אכפת לך שיישאר בתור עירור? אני הגעתי להכרה שחטאתי, אני מתחרט ואני אפילו לא רק זה מקבל לא לעשות את זה יותר. למה אני צריך גם לומר את זה? לפני מישהו, לפני הבורא. כן? ומדוע המחשבה שלי לא מספיקה לפני הבורא? זה השאלה, כן, מה אתה אומר?
כי עולם מעשייה.
כי אנחנו בעולם של מעשים. אז אם כך, הייתי צריך לא רק להתוודות, הייתי צריך לעשות גם אולי איזשהו מעשה. וההלכה לא דורשת את זה, היא דורשת רק את הדיבור. אתה אומר, הדיבור זה מעשה. מעניין, אתה פה נוגע בנקודה של באיזה מקום נמצא הדיבור באדם. הדיבור הוא בדיוק על הגבול, בין המחשבה למעשה. כי הדיבור מבטא מחשבות, והוא קצת מעשי, כיוון שהוא הפעלה של שרירים מסוימים בגוף, כן? השפתיים, הלשון, החך וכדומה, אבל זה לא מעבר לזה. כלומר, זה בדיוק על הגבול בין המחשבה למעשה. זה לא ממש מעשה, הרי הם ברגע מחלקים את פעולת האדם לשלושה דברים, מחשבה, דיבור ומעשה. וכאן אומרים לך, מעשה לא צריך. מחשבה לא מספיק, אבל צריך דיבור. מה שבדיוק באמצע, בין המחשבה לבין המעשה, כן?
רוצים לדמות לבורא עולם.
הכיצד?
דיבור הוא כן בורא.
הקדוש ברוך הוא בורא בדיבור, זה נכון. אז זאת אומרת שיש בזה הדמות אליו. ולמה דווקא בתשובה צריך לעשות את זה? כי אני חוזר אליו. אז זאת אומרת, אני חוזר אליך, מדמה אליך. פירוש יפה, לא חשבתי על זה. אבל פירוש יפה. מה?
תשובה קדמה לעולם,
מה זה קשור לעניין? לא הבנתי. דיברנו על תשובה, כן. יש אפילו ספר אורות התשובה, יש שתי מהדורות, אחת צהובה ואחת לבנה. כן, זה שדיברנו על תשובה, זה אני מסכים, אבל מה זה קשור לשאלה שאנחנו עסוקים בה? מה השאלה שאנחנו עסוקים בה? מה השאלה שמטרידה אותנו עכשיו? האם צריך להתוודות על דיבור? לא, אנחנו יודעים שצריך להתוודות על ידי דיבור. השאלה היא לא אם צריך להתוודות על ידי דיבור. השאלה שאנחנו עסוקים בה בשיעור, וכדאי לשים לב, כשאנחנו שואלים שאלה, לדעת מהי השאלה שאנחנו עסוקים בה. אנחנו עסוקים בשאלה, מדוע על ידי דיבור? זאת השאלה. עכשיו, אתה אמרת, כי התשובה קדמה לעולם. מה הקשר בין מה שאתה אומר לבין השאלה שאנחנו עסוקים בה? תסביר לי, אתה נתת את התשובה, כנראה שאתה חושב שזה נותן תשובה לשאלה, אז תסביר לי איך. לאו, שואלים אותך שאלה, לפחות תענה. מה? יצאת מהריכוז. הוא אמר, אני אגיד לך בדיוק מה הוא אמר. הוא אמר שהתשובה צריכה להיות על ידי דיבור, כי בתשובה אני צריך להידמות לבורא, כי אני חוזר אליו. כשם שהקדוש ברוך הוא בורא בדיבור, אף אנו עושים תשובה על ידי תוספת הדיבור כדי להידמות לו.
על ידי דיבור הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
יפה.
תשובה קדמה לעולם.
תשובה קדמה לעולם, מה זה קשור לעניין?
בדיבור שלנו, אנחנו חוזרים לתשובה.
אנחנו חוזרים, אז תומר קרא, יפה, שהדיבור שקדם לעולם הוא בעצם התשובה. יפה, עכשיו הבנתי מה שאתה רוצה לומר. יפה. הבנת מה שאתה רצית לומר? יפה. עכשיו, כן.
הרב אמר זה לא דווקא על ידי מעשים.
זה לא על ידי מעשים.
לא, אבל בכל זאת יש מעשים.
לא. איזה מעשים יש?
ייסורים.
ייסורים? זה לא חלק מהתשובה. ייסורים הם חלק מהכפרה. זה בכלל לא עסקנו בזה. מה ההבחנה בין תשובה לכפרה? אבל הפעולה של התשובה איננה קשורה למעשים. פעולת התשובה היא פעולה של הרצון. בעצם אפילו לא הגדרנו את התשובה. מהי התשובה על מעשים? על עבירות? אנחנו צריכים עוד להגדיר את זה. אבל יש תשובה ויש כפר. כן, מה אתה אומר? המנהג להלקות ככה? זה לא חובה, זה לא לעיכובה. זה מנהג. מנהג נהגו להקות. זה לא משנה אם האדם ייקה, לא ייקה. לא משנה. יש אפילו על דרך ההלצה, מה שהרב עובדיה יוסף אומר, שזה כמו סק, שהוא כבר מלא. אז נותנים לו מכות כדי שייכנס יותר מקום. אז אדם יש לו כבר הרבה עבירות, אז הוא מכה כדי שהוא יוכל להכניס יותר עבירות. טוב, אז תשובה אחת נתת לנו, שזה כדי לדמות לבורא. אני אולי אסביר את זה בשפה שלי. הווידוי הוא פעולה של הדיבור, והדיבור זה האדם. כלומר, האדם צריך לעשות תשובה. מי הוא האדם? האם האדם הוא המחשבה שלו? הדיבור שלו או המעשים שלו? מי זה אני? היה גוי אחד בשם רנה דקארט. זה מהקלפים. הוא אמר, אני מחשבה. כן? הוא שאל את עצמו, מי אני? והוא הגיע למסקנה, אני מחשבה הוגה. ואז זה שיש לך גוף, זה שיש לך דיבור, כל הדברים האלה זה דברים נוספים שצריך להוכיח את קיומם. אבל העובדה שאני חושב היא עובדה מובנת מאליה, זה אני המחשבה. יש פסיכולוגים שאמרו בדיוק את ההפר, הביאביוריסטים שטוענים שהאדם זה המעשים שלו. מה שאתה עושה זה מה שאתה. וכל השאר, המחשבות, הדיבורים, זה בעקבות. בעקבות כל זה. אנחנו רואים כאן איזשהו מתח בהגדרת האדם. האם האדם הוא רוחניות או האדם הוא מעשיות? אבל אנחנו יודעים באינטואיציה מקורית שהאדם הוא דבר אחד. אז חייב האדם להימצא בנקודת ההשקה בין שני העניינים. נקודת ההשקה בין הרוח לחומר זה הדיבור. אם כן, הדיבור הוא הגילוי של העצמיות של האדם. איפה שאתה, מה שאתה מדבר זה איפה שאתה. ולכן, אם אני רוצה לשוב אל האלוהות על ידי, בתיקון החטאים, הדבר חייב לבוא לידי ביטוי בדיבור. מובן מה שאני אומר? מה? לא מובן? מה זה? מה? אני ארחיב קצת. אני קצת ארחיב. יש, למשל, בפילוסופיה הישנה, היו מחלקים את המציאות לארבעה מדרגות. דומם, צומח, חי, והמדרגה הרביעית, האדם, אז נחלקו איך לקרוא לזה. כן? דומם, צומח, חי. היוונים היו אומרים משכיל. דומם, חי, צומח, דומם, צומח, חי, משכיל. אבל אצל הרבנים התפתח יותר הביטוי חי מדבר. וזאת למה? בגלל שאצל היוונים, ככל שדבר הוא יותר מופשט, הוא יותר נעלה. אז זה שהצומח הוא יותר נעלה מהדומם, כי לפחות יש לו תנועה כלשהי. תנועה של צמיחה. אבל הוא נשאר קבוע במקומו. החי הוא קצת יותר עצמאי. כן? החתול רץ אחרי האחבר, אז יש לו כבר משהו גדול יותר מן העשב, מן החסה. האדם יש לו משהו עוד יותר מופשט, הוא מסוגל לחשוב. לכן עבור היוונים, ככל שאתה עולה במדרגות של הרוחניות, של המופשט, כך אתה יותר נעלה. לכן חיפשו באדם מהי הנקודה היותר מופשטת. מצאו את המחשבה. ביהדות יש שאיפה של אחדות. אז מחפשים איפה נקודת האחדות באדם. זה שיש לו מחשבות גם לעליונים, למלאכים, לספירות, לכל העולם הרוחני יש גם מחשבות. אז זה לא מייחד את האדם. מה שמייחד את האדם זה שהוא בנקודת החיבור בין העולם המעשי לעולם הרוחני. זה יותר ברור עכשיו?
בסדר? אם האדם לא יכול לדבר?
אם האדם לא יכול לדבר, אז זה לא אדם.
מעל
אחד?
מה? בכל זאת צריך מעל אחד,
הוא
יכול לחשוב, הוא יכול לעשות דברים
מסכים. אז אם הוא מדבר. אם הוא אילם, זה לא אומר שהוא לא מדבר. יש, הוא לא יכול למלל, הוא לא יכול באופן אקוסטי להשמיע צלילים. זה בעיה טכנית.
אין לו לשון,
זה דברים טכניים. כן? אבל ודאי שהוא מדבר. הדיבור הוא המסירה של חלקי רצון וחלקי מחשבה מהאדם לזולתו. באופן מעשי. אז יש כל מיני אופנים איך לעשות את זה. למשל, האנתרופולוגים טוענים שיש באדם דרכי ביטוי קדומים יותר מהשפה. כן? הרי השפה התפתחה בתקופה מאוחרת באדם. מתי? אף אחד לא יודע. אבל זה התפתח באיזשהו שלב. איך האדם יכול היה לדבר לפני שהוא המציא את הדיבור? אז יש שרידים של הדבר הזה בנפש האדם, הדמעות, החיוך, ועוד כל מיני מימיקות וכדומה. כן? כלומר, זה השפה העתיקה שלנו. אחר כך התפתח הדיבור. מה?
כן. העיגנון של הדיבור, בעצם תקשורת בין בני אדם, זה הרעיון של הדיבור. בביטוי אין את הדבר הזה, בעצם בין אדם לבין עצמו.
לא. לא.
בין אדם לאלוהיו.
יפה. כלומר, הדיבור זה לא בין אדם לחברו, זה בין אדם לזולת. והזולת יכול להיות חברו, זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות הוא עצמו. האלוהים לא זקוק לאקוסטיקה, אבל... הדיבור נותן שהאדם הביא את עצמו לפני אלוהים, ולא רק את המחשבות שלו. ועצמו זה דיבורו.
מה דיבור כלתקשורת בין בני אדם?
הדיבור הוא לא רק כלתקשורת, זה מה שאני מסביר לך. הדיבור הוא האדם עצמו, זה איפה שאני נמצא. ברור? כלומר, אם זה רק אופן תקשורת, אז גם מחשב יודע לתקשר עם מחשב אחר, וגם הדבורים יודעים להעביר מסרים מאחד לשני. בדיבור יש מסירת חלקי הנפש מהאחד לשני.
למה? הוא מזוקק, הוא לא מרחף?
לא. זה נקודה נוספת בדיבור. זה, אני עמדתי לדבר עליה. אבל קודם כל לא, כי זה הנקודה האחדותית שבאדם. כי זה מה שמאחד את עולמו הרוחני עם עולמו המעשי. הכתיבה זה גם סוג של דיבור. אפשר גם להתוודות ב-SMS. רק אם יש לך את המספר טלפון. לא, צריך. זה בדיוק הנקודה. לא, 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 לא. אני מסביר. אתה צריך לשלוח לכתובת הנכונה. זאת אומרת, אם אני כותב מכתב לאלוהים, אני צריך גם שזה יגיע. זאת אומרת, זה לא מספיק לומר אלוהים מצוי בכל. כי הבעיה היא איננה לדעת שיש אלוהים.
אבל זה
מה שאני עושה בדיבור. לא, רגע, אני באמצע המשפט אם שמת לב. הבעיה איננה לדעת שיש אלוהים, אלא לעמוד לפניו. ולעמוד לפני מישהו זה פעולה ממוקדת. כלומר, כמו שאני מישהו ולא סתם מכונה, אני עומד לפני מישהו ולא סתם אלוה. מובן? ולכן זה חייב להיות באופן שיש כאן כוונה של התמקדות, שאני פונה למישהו. והדיבור עושה את זה, אם אני פונה לפני השם, זה הביטוי לפני כן, לפני השם, לפני. כמו כן גם ב-SMS. אני יכול להתוודות ב-SMS אם אני יודע את המספר טלפון.
אבל אי אפשר בטלפון קשר, אין SMS.
הבעיה היא שאין לי את המספר. זה מה שהכוזרי מסביר בכל מאמר ראשון של ספר הכוזרי, שהאלוהים אינו מתגלה אלא לפי דרכים שהוא קבע, דיינו לפי מספר הטלפון שלו. נכון? נגד מה? זה לא טענה נגד הפתקים בכותל, כי הפתקים בכותל הם מכוונים אל אלוהי ישראל. כן? חוץ לזה שזה מאוד טוב, כי זה מחזק את החיבור בין האבנים. כן, בבקשה.
אמרנו שהדיבור זה יוצא שהחלק הכי חשוב באדם.
נכון.
אבל למדנו כמה מקומות שיש מחלוקת, מה הכי חשוב, המוח או הלב.
המחלוקת איננה עם מה יותר חשוב, עם המוח או הלב, אלא איכן החוכמה מצויה. רבי אליעזר אומר, החוכמה בראש, ורבי יהושע אומר, החוכמה בלב.
החוכמה זה העיקר?
אף אחד לא אמר שהחוכמה זה העיקר. הרי זה מה שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, אומר רשי, נתוסף באדם דעה ודיבור. שים לב לביטוי של רשי. רשי לא אומר, לא נתוסף באדם דעה. דעה ודיבור. כלומר, זה מחשבה שיודע להתבטא בדיבור.
כן, אבל אם החוכמה...
לא, אתה צודק, אבל חוכמה זה לא האדם עדיין. כי החוכמה יש גם למחשבים. וחוכמה יש גם למלאכים. דיבור יש לאדם. דיינו מחשבה שהיא מאוחדת עם הרצון. אם תרצה אצל המקובלים, כנראה שכתר וחוכמה הם אחד. כן? מובן מה שאני אומר? כן. בבקשה, אדוני.
זה כוונה לתודעה.
לא, ממש לא. אני מבין, אבל המושג תודעה הוא ביטוי מאוד לא פשוט. זה דומה למושג מחשבה. זה יפה מה שאתה שואל, כי אחד הדברים שקיבלתי מרבותיי זה שאם רוצים לדעת אם יש ממש באיזשהו מושג שמשתמשים בו, כן? אתה משתמש במושג, האם המושג הזה יש בו ממש, אין בו ממש. אחד הדרכים לדעת את זה זה האם יש לזה מילה בעברית. עכשיו, אין בעברית...
מה?
כמובן, לעברית הנבואית. אין בעברית נבואית מושגים כמו תודעה או מחשבה. מעניין. מה? כי זה לא קיים, באמת. מה שנקרא באנגלית thinking, כן? או מה? זה בעברית מודרנית, משתמש, יש לנו מילים בשביל זה, בעברית מודרנית. קוראים לזה מחשבה, תודעה וכדומה. אבל בעברית עתיקה זה לא קיים. אפילו המושג מחשבה שמופיע במגילת אסתר, למשל, מחשבת המן. מה הכוונה מחשבה, שמה?
תוכנית.
מה?
תוכנית.
תוכנית, יפה. זאת אומרת משהו תכנן. זאת אומרת, המחשבה בעברית זה מחובר לרצון. אז האדם הוא מה שהוא רוצה. עכשיו, כיוון שסתם רצון זה עוד לא האדם, כי גם לבהמות יש צורה מסוימת של רצייה, הרצון המאוחד עם המחשבה זהו האדם. סתם מחשבה זה עוד לא האדם. זה פילוסוף. פילוסוף זה עוד לא אדם. מובן?
אבל נענש על זה.
מה?
אדם שלו יורא העבירה.
רצוניים, רצוניים.
בבקשה?
ירורי העבירה, מתי הוא נענש? ירורי, ירורי עבירה רצוניים.
Okay.
אם הם לא רצוניים, לא.
בסדר.
נכון, אז זה מה שאני אומר לך, שהמחשבה המחוברת לרצון, זהו האדם. כן, בבקשה, אדוני.
אבל דיבור יכול להיות רק מילים. כן.
אם הדיבור הוא רק מילים, הוא לא דיבור. זה מלל.
אבל מעשה.
מה?
מעשה מראה ממש מה הוא אדם, מה הוא עושה.
לאו דווקא.
המעשה זה משהו מאוד חד... מאוד חזק, מאוד חשוב,
כי
רואים מעשה ולומדים משהו
מהמעשה. לאו דווקא. אני רואה מעשה, אני לא יכול להבין למה. אדם עשה מעשה, אני לא יודע למה הוא עשה אותו. אני רואה אדם שלמשל, אני יודע, ירה באקדח והרג מישהו. אני יכול לדעת למה הוא עשה את זה? אני רק רואה שהוא הרג. אני צריך לברר מה הייתה הכוונה שלו. שוגג, מזיד, הגנה עצמית, שוד. מה?
זה שלנו, אם הוא רוצה לתקן מה שהוא עשה, אז הוא עושה מעשה, לא רק בדיבור, אם זה מספיק. זה לא מספיק. המעשה מבטא הרבה יותר, כנראה.
המעשה, אתה אומר ככה, אדם רוצה לתקן מה שהוא עשה, שיעשה מעשה. נכון? הבעיה היא שהוא עוד לא עשה תשובה, הוא עושה רק מעשה. איך זה?
קודם למעשה, יש מחשבה לעשות את המעשה.
יפה.
אוקיי, אז זה גם תשובה. אז אם הוא רוצה לתקן את זה, שהוא מתחרט משהו.
יפה.
אז הוא מתחרט, הוא עשה את כל התהליך.
יפה. אז כאן אני צריך להוסיף את הנקודה השנייה. כל זמן שלא אמרתי, הרצון שלי עוד לא מבורר. כי אני רוצה הרבה דברים. כלומר, אם שאלו אותי, תגיד, מה אתה רוצה? זה לא יהיה קל לי לענות. אמנם אני יכול לתת תשובה, אני רוצה, אני יודע, מכונית. אני רוצה, אפילו יש לי תוכנית, אני רוצה. אבל זה עוד לא אומר שזה באמת מה שאני רוצה. כי יש לי עוד איזה 1,000 מחשבות אחרות שהיו לי בראש, שאפילו אחת מהן הייתה, אני לא רוצה מכונית. כלומר, יש כל מיני מחשבות שמתרוכת צוצות לי. ולכן, על מנת להכריע בין הרצונות, אני צריך להפוך את אחד הרצונות האלה לדיבור. או? אז הדיבור עוזר לי למקד את הרצון. אז לכן גם צריך וידוי דברים, כדי שנעדה מה שאני רוצה. יש כלל בהלכה, דברים שבלב אינם דברים. כתבו התוספות, מתי דברים שבלב אינם דברים? כשהדיבור סותר אותם. כשהדיבור לא סותר, דברים שבלב הם כן דברים לפי חלק מהפוסקים. אבל הדיבור בעצם בא למחוק את המחשבות שאני לא מעוניין בהן, וקובע את המחשבה. מה שאין כן מעשה, זה עוד לא אומר, אם אני עושה מעשה, המעשה הוא מאוד חיובי, הוא מאוד חזק. אבל עדיין יש לי מחשבות שמתרוצצות, שאומרות אולי צריך לעשות אחרת. אבל ככה נראה לי. אתה נראה לי לא משתכנע.
לא כל כך.
לא כל כך. אז מה תעשה? אתה אומר ככה, שאדם יעשה תשובה בלב ויעשה מעשה. כן?
ידבר, יכול להיות.
ידבר.
דיבור גם כן.
לא, אבל
אמרת... אם הוא מפסיק על הדיבור, מה הוא עשה?
מה, אדם יפסיק עם הדיבור? עשה תשובה?
גזלתי, אני לא יודע מה, גנבתי.
מצוין.
אני לא מחזיר מה שגנבתי, אני לא...
רגע. זה שני דברים, לא, זה לא נכון. זה שני דברים שונים. אני עשיתי תשובה. בגלל שעשיתי תשובה, הדבר הזה מחייב אותי לכמה דברים. מחייב אותי להתוודות, מחייב אותי לתקן את המעשים. אבל זה לא חלק מהתשובה. כלומר, אם אנחנו מדברים על התשובה בתור פעולה של הרצון, אז בזה שעשיתי את פעולת הרצון, בזה התשובה נעשתה. רק שכיוון שעשיתי תשובה, זה מחייב אותי כמה דברים. למשל, תאר לעצמך שהוא נאנס ולא יכול לעשות את המעשה. הוא גנב, למשל, ולא יודע ממי גנב. לא יודע. הוא מצטער מאוד כי הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה להחזיר את הגזלה, אבל אין לו למי להחזיר. מה הוא עושה? הוא שם את הכסף בצד. הוא אומר, כשאני אמצא את הבן אדם, אני אתן לו. לא מצא את האדם, מת. תשובתו תשובה או לא? תשובתו היא כן תשובה. רק שהוא לא קיים את המצווה של השבת הגזלה. שזה מצווה בפני עצמו. מובן או לא?
הוא עשה כמה מעשים כדי
לעשות... בסדר, אבל צריך לדעת להפריד. למשל, אני אכלתי מצה בליל הסדר, קיימתי מצווה. מצוין. לא בירכתי ברכת המזון. לא, זה נקרא שלא אכלתי את המצה? לא קיימתי מצוות? לא. קיימתי מצוות אכילת מצה, עברתי על מצוות פרקת המזון. שני דברים שונים. אז עשיתי תשובה, וחוץ מזה אני מחויב לתקן את המעשים. זה מצווה בפני עצמה. הרי זה מה שכתוב בתורה, זה מה שעסקנו בפרשת ניצבים. כתוב, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ועשית הכל מצוותיו. אז אנחנו רואים שזה שני דברים שונים. יש לשמוע בקולו, לשוב אל השם, וחוץ מזה יש ועשית כל מצוותה שמתחייב מן התשובה. כן? בבקשה, אדוני, לא בעיה.
איך זה יכול להיות שמותר לשנות מפני השלום? זאת אומרת שיש דרכים, לפעמים שאני מוכן לוותר על כל העצמיותי. אני אומר שקר.
לפעמים מותר לשקר. איך זה יכול להיות?
לפעמים זה בשביל דברים טובים. אם אמרנו שהדיבור זה כל האדם, ברגע שאני משתמש בדיבור...
כנראה שדיבור של שקר מפני השלום, הוא בעצמו הדיבור האמיתי. הוא האמת. למה מותר לשקר מפני השלום? כי השלום זה האמת.
כי השלום זה השלום, ובעולם הזה אני לא יכול לאחד בין האמת והשלום. אני בחרתי ללכת לשלום.
אז האמת של העולם הזה זה השלום. למשל, תיתן אמת ליעקב. מה עשה יעקב? המעשה הגדול בחיים שלו. שהוא שיקר. נכון? תיתן אמת ליעקב. יש פה כמה שאלות. לא, חבר'ה, סליחה, אבל... ויאמר עשיו בליבו, אמר נבל בליבו, זה לא סוג של מחשבה? לא. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי וההרגה את יעקב אחי. זה מחשבה, לעשות משהו. אמר נבל בליבו, אין אלוהים ישחיתו, יתעיבו העוול, אין עושה טוב. הוא רוצה לעשות רע. לכבוד הרב, איך על המחשב יש חוכמה? הרי מחשב דומם ולא חושב. אין לה מחשב אני, אבל יש לו חוכמה. אפילו לתפוחים, הנופלים מן העץ יש חוכמה. הם נופלים לפי כל החוקים. האם המעשה בתשובה הוא לא לחזור על טעויות העבר שהבענו חרטה לעניין? לעניין הדיון, הדיבור ולמעשה הבת חרטה בכל רם. התשובה זה לא המעשים שבאים בעקבות התשובה. התשובה היא פעולה של הרצון. אני רוצה לא לחטוא יותר. זה תשובה. אחר כך יש שאני לא חוטא יותר, זה מעשה. המתחייב מן התשובה. עד כאן שאלות 4, 3 ו-2. מה עם שאלה מספר 1 שהצג לא מראה לי אותה? הלו, אתם באינטרנט, אולי תראו לי את התשובה, את השאלה התחתונה? טוב, הם לא רוצים, מה אני אעשה? כן. נעשה ניסיון אחרון. בסדר. שבוע טוב הרב. מה המשמעות של לעמוד פנים אל פנים לפני השם? איך זה בא לידי ביטוי? הרי התשובה היא לשוב למקור היש. משמע, ביטול עצמי מזיגה ולא עמידה כנגד מבחוץ כפי שהסבירה. יפה. כלומר, השואל רגיל לומר שצריך לשוב אל השם, הכוונה להיות בתוך האלוהות. אבל לא מצאנו בתורה ביטויים כאלה, להיות חלק מהאלוהות או בתוך האלוהות. מצאנו עד רבה, דיאלוג, ושבת עד השם אלוהיך, עד. אל וכדומה. ואז יש אפשרות לדבר איתו. כן, למשל, איך כתוב בספר תהילים, אפילו במזמור שאנחנו קוראים בחודש אלול, את פניך השם אבקש. נכון? ככה אני רואה. יש מצב שאני עומד לפני מישהו מול פניו, ויש מצב נדיר יותר שאני נכנס לתוך הפנים שלו. כן, זה נקרא פנים, זה נקרא לפני ולפנים, כלומר לפנים מן הפנים. עכשיו, אם תשימו לב, במהלך לוח השנה, במהלך השנה, יש לנו שלושה זמנים שבהם אנחנו נפגשים פנים אל פנים, הלו הם הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, נפגשים פנים אל פנים עם השם. ויש שלושה זמנים שאנחנו נכנסים לפני ולפנים, הלו הם, ראש השנה, יום הכיפורים, שמחת תורה. עכשיו, אני רוצה להתייחס רק לאחד מהשלושה, יום הכיפורים. ביום הכיפורים נכנסים לפני ולפנים, מי?
כהן גדול.
כהן גדול. זה אנחנו שמחים בזה או לא?
מאוד.
לא. אנחנו שמחים כשהוא יוצא. כן, כלומר, ובכן, מה נהדר כהן גדול? בצטו. הרגע, השיא של השמחה של יום הכיפורים זה היציאה שלו, של הכהן הגדול. כי כשהוא לפני ולפנים, אז הוא הולך למות בעצם. אנחנו לא כך מרוצים מזה.
אבל לא רואים את הזהורית, שהיא הלבינה? זה שמחה.
יש גם שמחה שהזהורית הלבינה, נכון. אבל אין שמחה על זה שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. עד רבה, יש חרדה עצומה, ראה לאיזה מקום אתה נכנס, למקום אש להבת של הבת. נכון? כל מיני דברים כאלה. תיזהר, שם זה מסוכן, אל תעשה אחרת מה שאמרנו לך. יצאת, אוף, כולם שמחים. ואז יש כמה פיוטים, ובכן מה נהדר וכו'. זאת אומרת שהשמחה היא כאשר האדם מצליח לשוב אל החיים מכוח התשובה. כלומר, יש רגע של נגיעה במוחלט, והנגיעה הזאת במוחלט צריכה להוליד חיים. כן? טוב, יישר כוח לאנשי האינטרנט שבכל זאת עמדו במשימה. כן, בבקשה.
שאלה שלי, האם הווידוי דברים שמדובר פה, הוא חייב להיות על פי טקסט מסודר, בסידור או בסליחות, או שהוא יכול להיות טקסט חופשי על פי המעשים שלי, בשפה שלי, במילים שלי?
בוא נבדוק. זאת השאלה שהרמב״ם דן בה בהמשך. כן, בדיוק, לא, מצוין, מצוין. הוא אומר ככה, כיצד מתוודים? הנה, זה השאלה שלך. כן, מה אתה אומר?
המעשה, אם המעשה, חלק
המעשי הוא חלק מהאדם, אולי לא חלק עיקרי, אז
למה התשובה לא באה בחלק הזה, ואולי כן תבוא, והחיזוק, אולי כן תבוא
בפרק
שני,
אבל
הוא
אומר
איזה
תשובה
גמורה,
זה שבא לעבוד... שהוא לא עשה עבירה.
לא.
שהוא
בא לעבוד דבר שעבר בו ושעבר.
הוא לא עושה, הוא לא עושה.
הוא יכל...
הוא יכול לעשות ולא עושה. זו התשובה הגמורה, נכון? זאת אומרת, זה לא מעשה. נכון, נכון. זאת אומרת, כי אם הוא יעשה עבירה, זה סימן שזה מברר על התשובה שלו שאיננה אמיתית. אם אדם שעשה תשובה עושה עבירה, אז סימן שהוא לא עשה תשובה. כן? זאת אומרת, ברור שהתשובה גוררת מעשים.
וגם בלא תעשה?
היא גם גוררת מצוות בלא תעשה, ברור.
זה מתבטא גם בצד המעשה.
אני מסכים, זאת אומרת...
היא חלק עצמותי של התשובה.
לא, היא לא חלק עצמותי, היא הבירור. זאת אומרת, אם אדם, הרי יש כלל גדול. אדם, למשל, רוצה להקריב קורבן, אבל בית המקדש לא קיים, הוא לא יכול להקריב קורבן. כן? מה אומרת הגמרא? יעסוק בפרשת הקורבן, כאילו יקריב. אחר כך אומרים לו, הוא יפה מאוד, אתה איבדת רצון להקריב קורבן. אתה יודע, רציתי להגיד לך שבשעה האחרונה בית המקדש נבנה. אז לך תביא את הכבש שלך עכשיו, 800 שקל. אבל לא, אני כבר אמרתי, זה מספיק. לא, זה ברור. אם כשמגיע ההזדמנות לעשות הוא לא עושה, זה סימן שמה שהוא אמר היה בלוף. בסדר, זה המבחן. המעשה הוא רק המבחן של, של רצינות הכוונה. כן, בבקשה. כלומר, אם אדם יכתוב מכתב לאלוהים, כן? כמו שהילדים קודם, כן?
הוא בעצמו, כי הוא אומר, אני רוצה לתקן את עצמי, זה אני לא אעשה, וזה...
זה שאדם אומר לעצמו, כותב לעצמו, זה שום דבר. זה חלק ממצוות מהחרטה, זה לא חלק מהוידוי, מבחינת המצוות וידוי. מובן? כלומר, יש בוידוי משהו מאוד תובעני, שאני צריך לעמוד לא לפני עצמי, זה לא פיתוח קוגניטיבי או פסיכואנליזה. אני עומד לפני מישהו, אני יוצא מן הבועה שלי, אני פונה אל החוץ. כי הרי מה עשה החטא? החטא סגר אותי, התשובה פותחת אותי. אז הנה מה נפתח, נפגש עם מישהו, הכרחי. הוא כותב לך לשחור, זה בסדר. יכול להיות, אני לא רוצה לפסוק כאן להלכה שאז הוא יהיה פטור מבידוי בפה, אבל יכול להיות. כן, בבקשה.
אמרנו שצריך אדם שאחד, שלא יהיה לו אחד בפה ואחד בלב.
נכון.
אז יכול להיות מצב כזה שהאדם יגיד שהוא מתחרט והכל, אבל בלב שלו, כלום.
אתה אומר ככה.
זה הפוך, כמו למשל, אדם צריך לתת גט לאשתו, לא עלינו.
כן.
משווים אותו ועושים לו כל מיני טריקים שלא ינטרל לו את המוח.
כן, ברור. אתה אומר ככה, מה יעשה אדם, מה יקרה עם אדם? עשה תשובה ולא גמר בליבו שלא לחזור בו מהמעשים האלה, נכון? שאלה זו נשאלה על ידי הרמב״ם בפרק שני על החבט.
כשנגיע
אליו. אגב, שאלה זו כבר נשאלה בשבוע שעבר ואז נתתי זו אותה תשובה. כן, בבקשה. טוב, עכשיו, אם תרשו לי, כן? אני בכל זאת יחסתי יפה לכל השאלות שלכם, אבל... יש פה עוד שאלה. טוב, לפי רפואות מזרחיות, המחשבה מגיעה מהבטן, והיום יודעים שמוליכים עצביים גם מיוצרים במעי. בנוסף, השפתיים והלשון, רוח מעללה, הם ביטוי ישיר מהבטן, מהלב ומעטפת הלב. כל הדברים האלה הם אמת ויציב, ואפילו דברים נכונים, רק שאינם כדמות שאלה. כלומר, אם השואל מתכוון להסביר מה הוא שואל, אני אוכל להתייחס. הוא אמר דבר מעניין, שלפי הרפואה המזרחית יש כמין דיבור בבטן, יפה. אני עוד לא הבנתי מה שאלה. טוב, אבל תודה. הרהור עבירה, או בחילופין, הרהור תשובה. עליהם סוגי מחשב ולא דיבור. אתם כמובן כנראה מחשבה. הרי יש להם משקל ערכי של טוב ורע. נכון. אמת? הלאה. כן, מה?
אומרים מחשבה ברמב"ם, אנחנו מתכוונים גם שוב לרצון, או שהוא מדבר כבר בשפה
כביכול
מודרנית, לא
המקראית? מה פירוש המילה מחשבה ברמב"ם? איפה ראית את המילה מחשבה ברמב"ם? אני שואל אותך, האם פה בטקסט שאנחנו לומדים הוזכרה המילה מחשבה? כן או לא?
לא,
אז לא. אז זה לא זאת אפשרות. כשנגיע למקום שבו הרמב"ם כותב את המילה מחשבה, אנחנו נבדוק למה הוא מתכוון. ואותה מידה אפשר לשאול, כשהרמב״ם כותב פיל, האם הוא מתכוון לפיל כמו שאנחנו מכירים, או למשהו אחר? זו שאלה יפה, הרמב״ם מזכיר את המילה פיל, אבל לא בהקשר הזה. תן. מה? פיל? פיל של מחץ? מה זה פיל של
מחץ?
אתה מתכוון לקוף של מחץ, קוף של מחץ, משהו אחר. כן. בלכות ברכות הוא מזכיר את הפיל, כן. שבוע טוב. לרבינו, מחילה, אבל הרב יכול להסביר את שתי הפעמים הנוספות של לפני ולפנים בנוסף ליום כיפור, למרות שזה לא בדיוק ברצף השיעור, אבל זה חלק ממהלך התשובה להתפרקות הפיקציה הערבית והירדנית בפרט. יפה. אבל אותי שאתה ראש עיר, טוב, בסדר. תשובה, יש שלושה אופנים של לפני ולפנים, האחד מאהבה, השני מיראה, השלישי משמחה. בראש השנה זה לפני ולפנים מאהבה, כי הגמרא אומרת שתקיעת שופר היא, אף על פי שהיא נעשית בעזרה ולא בקודש הקודשים, כיוון שלזיכרון עתה כלפני ולפנים דמה, כלומר כיוון שזה בא לשם זיכרון, אז זה כלפני ולפנים, כי הזיכרון זה חוזר אל המחשבה הראשונה, וזה מאהבה, כי כל עניינו של ראש השנה. יש מיראה, זה ביום הכיפורים, וזה מה שאנחנו נכנסים לפני ולפנים של המקום, לחזור אל שורש החיים, כדי לחפר על העוונות. ויש בשמחת תורה, שהתורה נקראת יקרה היא מפנינים, מי כהן גדול הנכנס לפני ולפנים, וזה משמחה. שלושת שורשי העבודה, לפי רבי יהודה הלוי בכוזרי, מאמר שלישי. טוב, לשוב משמעות לחזור לאותו מקום, בפנים, כפי שהסביר הרב בהקשר למילה ברא בחוץ. לפי ההסבר הנוכחי של הרב פנים אל פנים, אנחנו היינו לפני השם עוד לפני הבריאה. נשמע כאילו יש שתי רשויות, זה נגד זה, חלילה. תשובה. היינו לפני השם, לפני הבריאה, אבל לא היינו לפני השם, לפני מחשבת הבריאה. כלומר, אנחנו מבחינים כאן בין מה שאפשר לכנות מחשבת הבריאה, הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא. ברגע שהרצון הזה מופיע, יש כבר מי שעומד לפני השם. אבל לפני שהוא רוצה, אין מי שעומד לפני השם. טוב, ובכן, מתוך כך אני מציע שאנחנו ניגש אל המשך הטקסט. כן, כיצד מתוודין? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. והרי ניחמתי, ובושתי במעשיי. ולעולם איני חוזר לדבר זה, לדבר זה, זהו, וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. יש פה הרבה הרבה מה ללמוד. קודם כל, ברור שלא המילים האלה עצמם צריכות להיאמר, אלא כל מה שזה תוכנו של הוידוי. כלומר, התוכן הזה צריך להיאמר. כלומר, אנא השם זה שאדם עומד לפני הבורא. חטאתי, עוויתי, פשעתי, זה הביטוי לחטא. עכשיו, יש פה שאלה, למה הוא כותב גם חטאתי, גם עוויתי וגם פשעתי? תלוי מה הוא עשה. אם חטא, יגיד חטאתי. אם העבה, יאמר עוויתי. אם פשע, יאמר פשעתי. אלא שלא תמיד האדם יודע איפה בדיוק הוא עמד, אם בחטא או בעוון או בפשע. לכן, על מנת לחסות כל האפשרויות, ממליצים לו שיגיד גם חטאתי, גם עוויתי, גם פשעתי. ויתכן גם שיש פה מודעות למה שנקרא תת מודע בשפה המודרנית, שבתוך החטא יש עוון, בתוך העוון יש פשע. לא, כי כשאדם עומד לפני השם אין שטן. זה בדיוק העניין שביום הכיפורים שטן אין לו, הרי כל יום הכיפורים כולו, כל כולו וידויים. מה אם פתחון פה לשטן? השטן שותק היום. כן, מה אתה אומר?
הביתי פשטתי חדש לי, רב יכול להסביר מה כל דבר מציין?
בכלל אותו דבר. חטאתי בשוגג, עוויתי במזיד, פשעתי במרד. יש פשע דברים שונים. כן? מובן? בבקשה.
יש חרטה במילים האלה?
לא, אין פה שום חרטה. החרטה קדמה לזה. אם אדם עוד לא התחרט, הוידוי אין לו משמעות. ובושתי בעבר. כלומר, אני מגלה לך שלפני שפתחתי את הפה כבר התחרטתי. אז צריך קודם כל שתהיה חרטה, אחרי זה בא הוידוי. זה מה שאומר, והרי, ועשיתי כך וכך. ברור שלא צריך להגיד עשיתי כך וכך, אלא צריך להגיד מה הייתה עבירה. למשל, אם אדם אכל מסטיק בלי ברכה, אז יגיד, ואכלתי מסטיק בלי ברכה. ואם הוא אכל מסטיק עם ברכה, אבל זה לא היה עם הכשר של הרבנות הראשית, צריך להגיד, ואכלתי מסטיק, אמנם בברכה, אבל בלי הכשר של הרבנות הראשית. וכדומה, כן? זאת אומרת, נצא לכך וכך, והרי, ניחמתי. מה זה ניחמתי? מה זה להינחם?
להתחרט,
כן, זה בעברית העתיקה. להינחם, הכוונה להתחרט, בבושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר הזה. מה זה בושתי? שאני הייתי רוצה להיות במצב שלא עשיתי. אם אדם אומר, אמנם עשיתי, אני ממש מצטער, כמו שהיום אומרים סליחה, כן? אני פוגע בך וגם אומר סליחה, ואני לא מתכוון, אני לא מצטער על זה שפגעתי בך. אז זה סתם נימוס, אבל זה לא תשובה. ובושתי הכוונה שהייתי רוצה להיות אחד כזה שלא עשה כן. אין? ולעולם איני חוזר לדבר זה, זה הקבלה לעתיד. שהוא מתכוון, לעולם לא לשוב לדבר הזה, לעולם. וזהו עיקרו של וידוי, ולכן יש כל אחד לפי הניסוח שלו, אבל זה עיקר העניין. עכשיו יש פה תוספת קצת לא פשוטה, וכל המרבה להתוודות, הוא מעריך בעניין זה, הרי זה משובח. כאן יש מחלוקת בין תורת הנגלה לתורת הנסתר. בעלי תורת הנגלה אומרים שצריך להרבות בוידוי. האריזל אמר לא להרבות בוידוי. לכן אתם תראו במחסורים הספרדים של יום הכיפורים, בכל תפילה ותפילה יש כמה וידויים, ואחרי הראשון כתוב, והאריזל אמר לא להגיד. את? למה לא להגיד? כי הוא ככלב שב על קיאו. מה פירוש הדבר? אחרי שהייתה תשובה על ידי הוידוי הראשון, האזכרה המחודשת של החטא מעלה מחדש את הכוחות של החטא. ולכן עדיף שלא להתוודות שוב, אלא לשים את כל עומק הכוונה בוידוי האחד. אלא אם כן האדם לא התוודה באמת, אז צריך לחזור להתוודות, כי זה סוף סוף להתוודות. לא, לא, גארי מסכים שבכל אחת מחמש התפילות ובחזרה צריך להגיד וידוי. כי אני לא אותו אחד. מי שאני בשחרית זה לא מי שאני בערבית, או במוסף, או במנחה או בנעילה. אני לא אותו אדם. ולכן כל אדם ואדם צריך לעשות תשובה. האדם של ערבית צריך לעשות תשובה, והאדם של שחרית צריך לעשות תשובה. אבל בתוך שחרית אני אותו אדם. כי האדם הפרטי צריך לעשות תשובה, וגם האדם הכללי צריך לעשות תשובה. לכן גם בלחש וגם בחזרה.
אם החטא כבר נעלם בערבית, האדם השחרית הוא בלי חטאים.
האדם של ערבית הוא כבר בלי חטא, אבל האדם של שחרית הוא עדיין עם חטא.
מאיפה הגיעו החטאים
מהם שוב? מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מחלק הנפש שלא עשה תשובה. חלק הנפש של שחרית שלא עשה תשובה. כן. איך אני עומד לפני אלוהים עם הדיבור שלי? ועד כמה פעמים אפשר לשוב מאותו מעשה שחוזר ונשנה? האם יש הגבלה של תשובה למעשה? לא בדיוק ברור, אבל בואו נראה. איך אני עומד לפני אלוהים עם הדיבור שלי? אני צריך קודם כל לעמוד לפני אלוהים ואז לדבר. לעמוד לפני אלוהים זאת פעולה תודעתית. ועד כמה פעמים אפשר לשוב מאותו מעשה שחוזר ונשנה? אז כל פעם שאדם עושה עבירה צריך לעשות תשובה. אם אדם עשה 5 פעמים את אותו חטא, 30 פעמים את אותו חטא, צריך כל פעם ופעם לעשות תשובה. זה לא בסדר שהוא חזר לחטא, אבל כל פעם הוא מחויב לעשות תשובה. לחזור למצב של מחשבת השם, אין זה כרוך בביטול גמור של עצמנו על מנת להשאיר אך ורק את רצונו הנשגב, כפי שכתבו אבותינו, בטל רצונך מפני רצונו. זה מפתה לומר מה שאתה אומר, אבל אני חוזר למחשבה הראשונה של הבורא. ומה המחשבה הראשונה של הבורא? שאני אהיה. הרצון שלו שאהיה. לא הרצון שלו שלא אהיה. הוא רוצה שאהיה. הלאה. טוב, אני הפעם עושה שביטה. עד שהוא יראה לי את השאלה הבאה, אני לא עושה כלום. נו. יפה. שלום הרב. אני מול השם, אז יש פה שניים? ואם יש מישהו ממולי, אז כבר הגדרתי אותו, ואז זו עבודה זרה? איך נפתר הקונפליקט הזה? שהוא גם מישהו וגם נמצא בכל, שאלה שמטרידה אותי. טוב, באמת שאלה מורכבת. בוא נראה כל חלק וחלק. אם אני מול השם, אז יש פה שניים, אמת. זאת המטרה של הבריאה, שיהיו שניים, הקדוש ברוך הוא ואני. הוא רוצה שאהיה. זה החידוש של הבריאה, שהוא רוצה שיהיה זולתו. ואם יש מישהו ממולי, אז כבר הגדרתי אותו, ואז הוא עבודה זרה. לא נכון. אם יש משהו ממולך, הגדרת אותו. אם יש מישהו, לא הגדרת אותו. כי המישהו, להיות אישיות, זה דווקא ביטוי לאינסופיות. כן, כמו שאני לא יכול להגדיר את האני שלי. אני יכול להגדיר מה אני. אני אדם. אז אדם יש לזה הגדרה, במילון אפילו. אבל מי אני, זה אינסופי. לכן כשאתה עומד מול הרצון של הבורא, אתה פוגע, זה אינסוף שפוגש אינסוף. אין פה הגדרה, ממילא גם אין עבודה זרה. זה שהוא גם מישהו וגם נמצא בכל, איך פותרים את זה? הוא מישהו, והוא החליט לא להימצא בכל, כי הוא רצה לתת לי מקום. יעיין הכבודו בהרחבה, ליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה סמך ד' פסקה ג'. בסדר, הלאה. אפשר גם א' וב' שם. וכן, אני ממשיך כאן בהלכה. בעלי חטאות ואשמות. מה זה בעלי חטאות? מה?
בשוגג.
בעלי חטאות זה מי שצריך להביא חטאת. מי שצריך להביא קורבן חטאת. מי צריך להביא קורבן חטאת?
שוגג.
מה פתאום? יש עבירות שמביאים עליהם חטאת בשוגג, יש עבירות שמביאים עליהם חטאת במזיד. למשל, נשבע לשקר מביא חטאת במזיד. נכון? כך שחטאת, מה?
נדיר.
מה? נדיר או לא נדיר, לא יודע, אני לא בדקתי כמה אנשים מחללים שבת בשוגג וכמה אנשים נשבעים לשקר. אבל ההלכה היא, יש מצבים שבהם אדם חייב להביא חטאת, לפעמים במזיד, לפעמים בשוגג. אז, וכן בעלי חטאות, ואשמות, מה זה אשמות? בעלי אשמות? אנשים שחייבים להביא אשם, נכון? כמה אשמות יש?
שש.
אלו הן אשמות?
אשם,
יש חמישה, מה? שמצורע, נכון. אז יש כמה עבירות שחייבים עליהם אשם, או עבירות, או מצבים מסוים. נזיר זה לא בדיוק עבירה, בסדר. יש מצבים שצריך להביא אשם. ממה עשוי אשם? איזה בהמה זאת?
גסה.
מה?
גסה.
בהמה גסה? מה? פרה? מביאים לאשם? אתה בטוח? סעיר לאשם? תגידו, אתם מן הסתם יודעים, פעם אחרונה שראיתם מישהו מביא אשם, מה זה היה? זה איל, איל לאשם, בסדר?
מה זה
איל? כבש? איל זה כבש? לא, כבש זה כבש.
מה זה
איל? איל זה כבש גדול, שגדל, בין שנתיים לפחות. כן, כבש זה בן שנה, יש איל, כזה יש לו כבר קרניים כאלה, שופרות.
איל זה קרניים.
כן.
איל, איל, בן קרניים.
בסדר. וכן, בעלי חטאות והאשמות בעת שמביאים קורבנותיהן על שגיגתם או על זדונן, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו, וידוי דברים שנאמר, ויתוודה אשר חטא עליה. וכן, כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתוודו. כלומר, הוא צריך קודם כל לעשות תשובה ועל התוודות. זאת אומרת, הולכים להרוג מישהו בבית דין, אומרים, תשמע, אתה חייב סקילה, כדאי שתתוודה לפני כן, כדי שזה גם ישמש לך לכפרה. אם לא תתוודה, חבל, כן? מה? חבל, סתם אתה תמות, וזה לא יכפר עליך. אז מה יעשה אותו? אני אגיד, רגע, 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 אני מתוודה, עכשיו אל תהרגו אותי, עשיתי תשובה. לא, זה שני דברים שונים. יש מצווה להרוג אותך, יש לך מצווה לעשות תשובה, שתי מצוות שונות. כן, אותו דבר לגבי מלכות. וכן, החובל בחברו והמזיק ממונו. דפקתי לך את האוטו, הוצאתי לך את האוזן, לא יודע, משהו. אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. מה שכאן לא כך ברור, למה כאן הרמב״ם כתב יתוודה וישוב? כן? עד עכשיו הוא כל הזמן אמר ישוב ויתוודה. כאן הוא אומר יתוודה וישוב מלעשות. שמתם לב להבדל? אני לא יודע למה הוא עשה את ההבחנה הזאת. טוב. כן.
למה הרמב״ם בסוף על הקורבנות?
כי זאת ההלכה, מה זאת אומרת? הרמב״ם כותב הלכות.
תשובה,
זה לא... זה הלכות תשובה. אחת מהלכות התשובה זה הוידוי, נכון? אפשר להסביר, מתי מתוודים? הנה, הוא מביא לך את ההלכה, מתי מתוודים? זה מדיני הוידוי, לא מדיני הקורבנות. להיות, אין זה פירושו לבטא ולגלות את רצון השם? איך אני יכול להיות מנותק מהשם כדי להיות קרוב אליו ולמלא את רצונו? זה נשמע כמו סתירה. אבל אם רצונו של השם שתהיה מנותק, אז בזה אתה מקיים את רצונו. זה כמו שלמשל, ילד שכל הזמן קשור להורים שלו, וזה עושה את רצונם? לא, כשהוא מתחיל להיות עצמאי ולא זקוק להם, אז הוא עושה את רצונם. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא אימא פולניה, מכל עדה שהיא, אין? שאומר, אתה צריך אותי, אני אעזור לך ברולה. להפך, הקדוש ברוך הוא מחנך שרוצה את הבגרות של החניך. עד כאן להיום. שלום.